שלום לכולם, אנחנו לקראת סוף פרק א' של ספר מסילת ישרים. בפעם הקודמת התחלנו קצת את הפסקה לפני האחרונה, נמצאנו למדים. אני מציע אולי קצת טיפה לחזור ולחדד כמה דברים שאולי לא הספקנו בפעם הקודמת. נמצאנו למדים. אם כן, סיכום. כי עיקר מציאות האדם בעולם הזה הוא רק לקיים מצוות ולעבוד ולעמוד בניסיון. והנאות העולם אין ראוי שיהיו לו אלא לעזר ולסיוע בלבד, לשיהיה לו נחת רוח ויישוב דעת, למען יוכל לפנות ליבו אל העבודה הזאת המוטלת עליו. ואומנם ראוי לו שתהיה כל פנייתו רק לבורא יתברך, ושלא יהיה לו שום תכלית אחר בכל מעשה שיעשה, אם קטן ואם גדול, אלא להתקרב אליו יתברך, ולשבור כל המחיצות המפסיקות בינו לבין קונו, אין הן הכל ענייני החומריות והתלוי בהם, משפט קצת ארוך, עד שימשך אחריו יתברך ממש כברזל אחר אבן השואבת. וכל מה שיוכל לחשוב שהוא אמצעי לקורבה הזאת, ירדוף אחריו ויוחז בו, ולא ירפאו. ומהצד השני, ומה שיוכל לחשוב שהוא מניע לזה, יברח ממנו כברוח מן האש. טוב, בואו נתחיל. אז אולי כהקדמה לדברים, ועל גבי מה שכבר דיברנו בעניין הזה, כדאי להזכיר את דברי הרמב״ם בשמונה פרקים, דברי הרמב״ם הידועים, שמחלק בעצם את החיים של האדם לממד המועיל והערב. זאת אומרת, יש ממד שהוא נקרא מועיל. מה זה מועיל? האדם עושה פעולות שיש בהן תועלת. הוא יודע לסדר לעצמו, מבחינת ההכרה השכלית שלו וכו', הערכים, האידיאלים, מה הם התועליות שיש בדברים מסוימים, ועל פי התועליות האלה, על פי המעלות האלה, וגם המעלות מצד עצמן וגם התועליות המעשיות במציאות, הוא שייך אל הדברים. ולכן, כשאדם פועל פעולה, הוא קודם כל צריך לשאול את עצמו את השאלה הפשוטה, האם מה שאני עושה זה דבר מועיל? מועיל, הכוונה, האם יש בו אמת? בית, האם יש צורך באמת הזאת להופיע במציאות? בסדר? זה נקרא מועיל. ערב, הייתי אומר אולי עוד איזה משפט אחד לגבי המועיל, הקריטריונים למועיל, הם כמו שהרב קוק אומר בהרבה מקומות, השכל והתורה. כלומר, השכל, הוא יודע להגדיר את ההגדרות, הוא יודע לנתח את הניתוחים, הוא יודע לחלק את החילוקים, הוא יודע להסיק מסקנות. השכל אמור להגדיר לך מהו דבר מועיל, באיזה דבר יש תועלת. חוץ מהשכל, כמובן, השכל של התורה. השכל של התורה, הוא מדייק את השכל האנושי הרגיל, כשיש סתירה, כמובן השכל של התורה קובע, ואז האדם יכול לכוון את החיים שלו על פי השכל שהוא המנהל את החושים, את הרגשות, את הגוף, את הנפש, השכל המנהל את החיים בין השכל האנושי, בין השכל האלוקי, אז באמת אדם יכול להיות שייך אל המועיל. אבל אל מול המועיל, יש ממד באדם שמחפש את הערב. הערב זה, נקרא לזה במילים אחרות, מה שנעים לי, מתוק לי, בא לי, מתחשק לי וכו'. והערב הזה, שהוא בעצם תוצאה של היצרים והרצונות של הגוף, היצרים והרצונות של הנפש, הביטוי של החושים והרגשות, יכול מאוד להיות שהערב הזה הוא לא מועיל. תדעו, למשל, אדם רוצה לאכול גלידה, ובגלידה הזאת יש רעל, אז המועיל יגיד לו, אל תאכל. הערב יגיד לו, תאכל. מה מכריע? ודאי שהמועיל, לא הערב. נכון? אז השכל הוא אמור לנהל את הגוף ואת הנפש, הוא אמור לנהל את החושים ואת הרגשות. ולכן כשאנחנו בעצם, אם אפשר לומר, שמים את עצמנו על הציר, על המסלול שעל פיו אנחנו צריכים להכריע, המסלול שלנו הוא המועיל. מה יש בו תועלת? על פי הקריטריונים האנושיים וכמובן וחומר האלוקי. יפה. אבל האם בגלל זה אנחנו מזלזלים בערב? האם בגלל זה אנחנו מבטלים את הערב? לא. אלא, וכאן נקודה החשובה ביותר, זה שאנחנו מנהלים את חיינו, אמורים לנהל את חיינו על פי המועיל, זה נכון. אבל זה לא אומר שהמועיל לא יכול להיות ערב. כלומר, אם יש התנגשות בין מועיל לערב, אז ודאי שהמועיל הוא העיקר, והערב הוא נדחה מפני המועיל. זה ברור. אבל אם אין התנגשות בין המועיל לערב, כלומר, המועיל יכול להיות גם ערב, אז עד רבה. שהמועיל יהיה ערב. למשל, דוגמה הלכתית. מצוות, אמרו חכמים, לאו להנות ניתנו. מצוות לא ניתנו כדי ליהנות בהן. אבל אם אני גם נהנה מהמצווה. מצוין. כלומר, היסוד שממנו אני יוצא לקיים את המצווה, כי הקדוש ברוך הוא ציווה. כי זאת אמת, והאמת הזאת היא פועלת בעולם. אז אני יוצא אל המצווה מתוך נקודת המוצא של המועיל. זה התועלת. יפה. האם אני גם נהנה מן המצווה? מצוין. אם אני נהנה, זה יוצר הזדהות, זה יוצר שייכות, זה יוצר חיבור פנימי, מצוין. כמובן, צריך לשים לב שלא יקום הגולם על יוצרו, ואז מה שיהיה הקריטריון המכריע זה הרב ולא המועיל. נכון, אם זה רק המועיל, אז אין סכנה שהרב ישתלט עליי. אבל אם המועיל יכול להיות גם הרב, אם הרב לא סותר את המועיל, אבל צריך לשים לב שהרב לא ישתלט עליך. דרך אגב, ככה מסביר הפלא יועץ, נפלא. הפלא יועץ אומר את זה. תסתכלו אחר כך בערך יופי, כך הוא אומר, שמה שחזל אמרו, מה שהפסוק אמר, שלמה המלך אמר, שקר החן ואבל היופי, אישה עירת השם היא תתעלל. לכאורה המנגינה מהפסוק הזה היא, שאם אתה שם על המוזניים את המועיל מול הערב, עירת השם זה המועיל, והיופי החיצוני, המראה החיצוני זה הערב, אז אם אתה שם את שני הממדים האלה על המוזניים, אז תדע לך ששקר החן ואבל היופי. היופי ואכן, שיש הבדל ביניהם, הם שקר ואבל. הם נדחים מפני עירת השם. בקיצור, אדם צריך לחפש אישה, רק עירת השם ולא יפה. אומר הפלא יועץ, זה לא נכון. מה שאמר שלמה המלך זה, אם יש התנגשות בין המועיל לערב, קח את המועיל, תדחה את הערב. בסדר. אבל אם יש אישה עירת שמיים וגם יפה, כל אחד והיופי שלו, כן? אז עד רבה שיקח את היפה. מה, 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 מה בכלל השאלה? אומר הפלא יועץ, טוב, זה נכון לדור שלו, ולכן הוא אומר, ולכן על האבות, כך הוא כותב, ולכן על האבות למצוא קלות יפות לבניהם. בדור שלנו, אבא שלך קבע עם מי התחתנת? מה? לא. מי קבע עם מי התחתנת? אתה. כדור, קיבלת אולי יצאה טובה, ברכת הדרך, נפלא, בסדר, אבל ההורים לא קבעו. זה הכוונה בדור ההוא. בסדר, לכן אומר הפלא יועץ, אם הייתי אומר את זה בשם הרב קוק, הייתם אומרים, טוב, ברור, אבל אם אני אומר את זה בשם הפלא יועץ, הפלא יועץ. כן. אם מישהו יביא ספר פלא יועץ, אני אקרא ערך יופי. דברים חשובים. בכל אופן, אם כן, אז הערב נדחה מפני המועיל, כשהערב סותר את המועיל. אבל אם הערב הוא מצטרף אל המועיל, ועד רבה הוא משביח מבחינה מסוימת את המועיל מצד ההזדהות והשייכות של האדם, אז נפלא מאוד. בסדר, לכן זה מה שכאן אומר הרמח"ל. נמצאנו למדים, כי עיקר מציאות האדם בעולם הזה הוא רק לקיים מצוות, ולעבוד ולעמוד בניסיון. במילים אחרות, לקיים מצוות זה לעשות את המועיל האלוהי לפי הגדרים האלוהיים. לעבוד ולעמוד בניסיון זה לא חס ושלום לבטל את המועיל האלוהי. יפה. והנאות העולם, עכשיו מה קורה עם כל ההנאות שהן תוצאה הרבה פעמים של חושים ורגשות, והנאות העולם אין ראוי שיהיו לו, עכשיו שימו לב, לא כתוב, הרמח"ל היה יכול לעצור כאן, היה יכול לומר, אין ראוי שיהיו לו, אבל זה לא מה שהוא אומר, הוא אומר אין ראוי שיהיו לו, אלא לעזר ולסיוע בלבד, לשיהיה לו נחת רוח ויישוב דעת. זאת אומרת, ראוי שיהיו לו למטרות הנכונות. זה מה שראוי. לכן לא כתוב והנאות העולם, אין ראוי שיהיו לו. תודה. אלא והנאות העולם, ראוי שיהיו לו, למה? לעזר ולסיוע. זה הדבר המסייע, זה הדבר העוזר, אבל זה לא הדבר העיקרי. לכן אם אדם אוכל סלט בריא, מלפפון עגבני הפלפל, אין סיבה שהסלט לא יהיה מטובל. למה לא? שיהיה מטובל. חוש הטעם. מצד שני, אל תשתעבד לטיבול. אל תשתעבד לסלט. זה לא. אלא רק לעזר ולסיוע בלבד, לשיהיה לו נחת רוח ויישוב דעת, למען יוכל לפנות ליבו אל העבודה הזאת המוטלת עליו, כי היות והאדם הוא כלול מכל הממדים, האלוהי, השכלי, הנפשי והגופני, כל הממדים האלה צריכים להופיע, כל הממדים האלה צריכים להופיע ביחס הנכון ביניהם, שהאלוהי והשכלי הוא המנהל, אבל בוודאי זה שהם מנהלים את הנפש ואת הגוף, זה לא אומר שהם מבטלים את הנפש והגוף. טוב, היות והגיע לכאן ספר פלא יועץ, תודה רבה, אז כדאי לקרוא את זה, כתיב ערך יופי, בהוצאה הזאת בעמוד רס"ד, כתיב שקר החן והבל היופי, אישה יראת השם היא תתעלל, משלי פרק ל"א, פסוק ל' בפרק אשת חיל כידוע. אבל זהו כשהוא מוצא אישה יפה, אלא שינה מיוחסת, נעזוב סוגיית היחוס, או שינה עירת השם. אז עירה, אז אישה עירת השם, היא תתעלל. אז שקר חן והבל היופי, שקר והבל, עירת השם היא תתעלל. יופי, אז חפש אישה עירת השם. אבל אם מוצא יופי ועירת השם ויחוס במקום אחד, בוודאי שיבחר ויקרב גם את היופי. מה השאלה? ועוד פעם, כל אישה יפה לבעלה, בסדר גמור. שהרי אמרו אין אישה אלא ליופי, טוב, צריך להבין את הביטוי הזה בחזל, היום זה נשמע לא רע בעידן, לא, זה נשמע מאוד רע בעידן הפמיניסטי שלנו היום. אין אישה אלא ליופי. מה, אין לה אישה יכולות, אין לה כישרונות, אין לה יכולות מעשיות, אין לה שכל, אין לה מוסר, אין לה תורה. ודאי שכן, צריך להבין מה חזל התכוונו פה, כן? אני קצת מדלג, וראוי לכל אדם להשתדל לקח לבניו נשים יפות. כאן אומר עוד איזה הערה של צרינו הרב, כנראה היא נכונה גם לדור הזה, כדי שלא ייתנו עיניהם באחרת. טוב, עכשיו יש נפקמין המעשית הדבר הזה. עד לכאן זה דרשה יפה בכיתה. למה ביקשתי שיביאו? כי יש נפקמין מעשיות. מה נפקמין? וכן מטעם זה ילביש את אשתו ויקנה לתכשיטין ביותר ממה שיש לו. תגיד, עירת השם, מה זה משנה? זה משנה. אם הערב הוא על גבי המועיל, מכוח המועיל למען המועיל, מצוין. כדי שתמצא חן בעיניו ולא ייתן עיניו באחרת. וכן חיוב הרמי על האישה, אז א' מוטל על הבעל, הלוואי שנעמוד בזה, לקנות לתכשיטים ובגדים ומה שהיא נזקקת לו מצד נפשה ועצמיותה, יש פסקה חשובה בעיניי על זה, נעזוב כרגע, אפילו ביותר ממה שיש לו. וכן חיוב הרמי על האישה, וכן חיוב מוטל על האישה, שתתקשת לבעלה בי אותה לבדה עמו בבית. שהיא בבית, תתקשת לבעלה. יותר מכשהיא יוצאת החוצה אל העין. העין זה המעיין, וכאן הוא רומז אל העין של האנשים האחרים. כן? אישה בבית היא נראית עם איזה ג'לביה מלפני 300 שנה. ובחוץ זה פתאום. לא צריך להיות הפוך. וכן חיוב הרמי על האישה שהתקשת לבעלה ביותה לבדה עם הוא הבית יותר מכשהיא יוצאת החוצה אל העין, שבמקום שיש אנשים יותר טוב שלא תתקשת כל כך, אבל בפני בעלה תתקשת כאשר תוכל יותר, כדי שתמצא חן בעיני בעלה ולא יתנב באחרת. אחר כך הוא עולה למדרגת הקבלה, כל כמובן סודות פנימיים, ומה גם שהדברים עתיקים ורומזים ועושים רושם ברומו של עולם מקום בינה לקשת את השכינה וכו' וכו'. יש כאן עוד כמה פרטים, אבל זה העיקרון. אם כן, מה שאמר שלמה המלך, שירת השם דוחה חן ויופי, זה אם יש סתירה. אבל אם אין סתירה, אז ודאי, כמו שהוא כותב כאן, יקרב גם את היופי. דברים חשובים. דברים חשובים, כי זה לא הנושא הזה, זה לא הנושא של היופי, זה נושא עקרוני. איך אנחנו מתייחסים אל כל הצדדים הערבים שבחיים? אפשרות אחת זה להתמכר להם. לא. אפשרות שנייה זה למאוס בהם ולסלק אותם. לא. אפשרות שלישית, להתייחס אליהם בערך הנכון. מהו הערך הנכון? לתת להם את המקום מתוך ההכרה שמה שמניע את הכל ויסוד הכל ומטרת הכל זה המועיל ולא הערב. לכן, והנאות העולם אין ראוי שיהיו לו אלא לעזר ולסיוע בלבד, לשיהיה לו נחת רוח וישוב דעת, למען יוכל לפנות ליבו אל העבודה הזאת המוטלת עליו. דרך אגב, הרמח"ל גם במידת הפרישות, אם תסתכלו רגע ברשותכם, תקפצו רגע למידת הפרישות בפרק, זה מתחיל מפרק י' ג', השם הרמח"ל מחלק באופן ברור שיש פרישות רצויה, שהיא המותרות שאין האדם זקוק להם, הערב שאין הוא זקוק להם, קל וחומר אם הערב הזה הוא מזיק, ויש את הפרישות הרצויה, ויש את אי הפרישות הרצויה, הדברים שאדם זקוק להם וצריך אותם. הוא מביא לכאורה סתירה בין מאמרים חלוקים, מצד אחד פרושים תהיו, קדושים תהיו, פרושים תהיו, מצד שני, אסור לאדם להפרוש וכו'. תקיצו דברים ארוכים וידועים, ואז הוא פותר את הסתירה, ואז הוא אומר, משפט אחרון, סוף פרק י' ג' בעמוד ק', אומר ככה, הרי לך הכלל האמיתי. מה הכלל האמיתי? כל מה שאינו מוכרח לאדם בענייני העולם הזה, ראוי לו שיפרוש מהם. משהו לא הכרחי, תפרוש. עכשיו, וכל מה שהוא מוכרח לו, מוסיף הרמח"ל חצי משפט, מאיזה טעם שיהיה. למה הרמח"ל צריך להגיד את זה? תגיד בכל מה שהוא מוכרח לו, כיוון שהוא מוכרח לו, אם הוא פורש ממנו, הרי זה חוטא. למה הוא מוסיף? וכל מה שהוא מוכרח לו, מאיזה טעם שיהיה. אם עכשיו הייתי מושיב 10 אנשים חכמים, אם נדבר כרגע ברמת התזונה, אכילה, מה אדם מוכרח כדי לחיות 120 שנה? פיזיולוגית. מה הוא מוכרח? מה הם אומרים? לחם, מרגרינה ומים. אז בואו נעשה טבלת ההכרחים בכל התחומים, וזה מה שמוכרח. ואז כולנו נמצאים באותו מצב. לא. אומר הרמח"ל, וכל מה שהוא מוכרח לו, מאיזה טעם שיהיה. זאת אומרת, יכול מאוד להיות שמה שהוא מיותר לאדם אחד, מצד הנפש, האישיות של האדם השני, הוא מוכרח לזה. למשל, ההבדל העקרוני בין נפש האיש לנפש האישה, זו דוגמה קיצונית, אבל גם בין איש לאיש או אישה לאישה. יחב כותב שם בעניה, שמה שהוא נראה מיותר לגמרי אצל האיש, הוא הכרחי וקיומי אצל האישה. אז כל סוגיית התכשיטים והמגדים וכו'. נכון, פותחים פה פתח מאוד מסוכן, כי אז כל אחד בגלל ההרגלים שלו, המקולקלים שלו, יגיד אני מוכרח, אני לא יכול בלי, אני חייב ללכת על שטיח אדום אצלי בבית, לא יכול ללכת על מרצפות. טוב, בוא עכשיו נשטח את הבית בשטיחים. טוב, למה? כי הוא התרגל לחיות ככה 25 שנה. וכדומה, כל מה שאתה אומר. לכן המשפט הזה הוא מסוכן. ולכן האדם צריך להיות ירא שמיים אמיתי, ולזהות בנפשו מה הוא הכרחי. למשל בוא ניקח דוגמה, בסדר? יש אנשים שהנפש שלהם היא נזקקת יותר למרחב חיים. נגיד אפילו לגור בבית קטן ומצומצם, הנפש שלהם לא סוגלת להכיל את זה. קטן ומצומצם זה לא אומר... קטן, כן, כן, קטן. בסדר? יש אנשים שהם צריכים, מבחינה נפשית, את המרחב. הם לא יכולים מטר על מטר ורבע. זה לא, הנפש שלהם חסומה. הנפש שלהם חסומה, הדעת שלהם חסומה. דעת, השכל חסום. שמחת החיים חסומה. ובאלה גם, עירת השמיים תהיה חסומה. מצד שני, אם אדם יגיד, שמע, לזה הורגלתי, ככה אני וכו', אז הרבה פעמים זה מעטפת ליצרים הרעים ולחומריות היתרה שלו. ברור. לכן אדם צריך להיות כן וישר עם עצמו. הרי לך הכלל האמיתי, הוא גם אומר את זה בהמשך, בסוף המשפט, אני אקרא את זה. הרי לך הכלל האמיתי, כל מה שאינו מוכרח לאדם בענייני העולם הזה, ראו לו שיפרוש מהם, וכל מה שהוא מוכרח לו מאיזה טעם שיהיה בתנאי שהוא דובר אמת בלבבו, ולא חי בסרט תרתי משמע, הרי זה חוטא. סליחה, וכל מה שהוא מוכרח לו מאיזה טעם שיהיה, כיוון שהוא מוכרח לו, אם הוא פורש ממנו, הרי זה חוטא. מוסיף הרמח"ל ואומר, הרי הנה זה כלל נאמן, אך משפט הפרטים על פי הכלל הזה אינו מסור אלא אל שיקול הדעת. ושיקול הדעת הוא צריך להיות כשמו כן הוא, שיקול דעת. דעת שקולה. השכל והשכל האלוהי מדויק, שקול, בורר, בוחן, מדייק. ולא בגלל שזאת האישיות שלי וצריך להתרגל לזה, או ככה הורגלתי וחונכתי, אין לי ברירה, או אלה הלחצים החברתיים שבהם אני נתון, וכדומה. לא. אלא מצד האמת. אך משפט הפרטים על פי הכלל הזה אינו מסור אלא על שיקול הדעת, ולפי שכלו יעולל איש, כי אי אפשר לקבץ כל הפרטים, כי רבים הם ואין שכל האדם יכול להקיף על כולם, אלא דבר דבר בעיתו. נקודה מאוד עקרונית, אז זה מה שכתוב אצלנו בעצם. בואו נחזור אלינו. זה בעצם מה שהמח"ל אומר גם אצלנו. אלא כאן זה בפרק הראשון, אז זה ממש בכותרות ראשיות. והנאות העולם, אין ראוי שיהיה לו אלא לעזר ולסיוע בלבד, לשיהיה לו נחת רוח ויישוב הדעת. תדע, נחת רוח זה יותר אולי מצד הנפש, יישוב הדעת אולי יותר מצד גם יישוב השכל, אם אפשר לומר את זה ככה. למען יוכל לפנות ליבו אל העבודה הזאת המוטלת עליו. ואומנם, ראוי לו שתהיה כל פנייתו רק לבורא יתברך. כלומר, אם אנחנו שואלים את האדם הזה, אם הוא שואל את עצמו, תגיד מה היסוד שממנו אתה נובע? מה השורש שממנו אתה יוצא לדרך? מה נקודת המוצא שלך? אז ברור שנקודת המוצא שלו תהיה, אמורה להיות, מה שכתוב פה, כל פנייתו רק לבורא יתברך. זה ממש מה שהרמב"ם כותב בשמונה פרקים. שכל המטרה של האדם בחייו, היא צריכה להיות למען השגת השם, זה לשונו. חיים אלוהים, נקרא לזה ככה. יפה. עכשיו, היות וזאת נקודת המוצא, וזאת נקודת המטרה, עכשיו איך כל הצדדים המצטרפים, החומריים, הפיזיים, הנפשיים וכו', כל הצדדים המצטרפים, איך הם משמשים אותנו, כעזר וסיוע. זו נקודה מאוד חשובה. אדם הרבה פעמים עובד, והוא עובד קשה, והוא עובד ברצף, והוא מרגיש באיזשהו שלב שהנפש, האישיות שלו, הנפש שלו, חנוכה. אני מדבר כרגע ברמת הפסיכולוגיה. ברמת הנפש הפסיכולוגית שלו. בסדר? אז הוא זקוק כרגע לאיזשהו סוג של עברור. הוא צריך ללכת לאיזשהו טיול. צריך ללכת לנוח, לפגוש את הדברים האחרים. זה לא ספר. זה הכרחי. כל חברת הייטק בינונית ומטה הבינה את זה כבר מזמן. שאם אתה לא תיתן לעובדים שלך איזשהו מרחב חיים מעבר לעבודה שהם משועבדים אליה שלא קשורה, שזה לא בסדר, אז הם יתפרקו, הם יתמוטטו. אז היום זה עובד בצורה מאוד לא מתוקנת, שסוחטים את הבן אדם 3 חודשים, אחרי זה אומרים לו, סוף שבוע בטורקיה. כן. זה בלוף גדול הדבר הזה. אבל זה אמור להיבנות בצורה יותר מתוקנת, יותר נכונה. אבל ברור שעצם הרחבת הגוף והרחבת הנפש והרחבת הדעת, על פי הכללים המוסריים, על פי הכללים הלכתיים, אין ספק שהדבר הזה הוא הכרחי, זה לא גלגל ספר, זה 4 גלגלים של האוטו, של האוטו, בלי זה האדם לא מסוגל. בסדר? יש מצוות שההנאה שם יותר, נקרא לזה, מובנית, אם אפשר לומר, מעצם קיום המצווה. למשל, הדוגמה שכרגע עולה לי בראש. מצוות הישיבה בסוכה. תגידו, זה כיף לשבת בסוכה? כן, אתה בטיול שנתי בלי לצאת מהבית. לא צריך להירוז מזוודות, לא צריך לנסוע רחוק. אתה כאילו בבית בטיול. זה מצווה שההנאה שבה היא מוחשית, היא מיידית. מצוות הנחת תפילין. כאן קצת יותר קשה להרגיש את ההנאה, כי הרצועות קצת לוחצות, ופתאום זה זז לך מהראש, ואתה בכלל עוד עייף מהשינה. נכון. אז יש מצוות שבהן ההנאה היא יותר מובנית, אם אפשר לומר, כחלק מהמצווה. ויש מצוות שהנאה שם יותר נעלמת, יותר נסתרת. בסדר? אז מצוות באמת לאו ליהנות ניתנו. לא ניתנו בשביל ליהנות. גם אם אני יושב בסוכה, ואני לא נהנה, לא עד רמת מצטער, מצטער פתור, אבל לא נהנה, אני מחויב. ברור, מה, הנאה היא קובעת? משום פנים ואופן, הנאה היא לא קובעת. המועי לא ערב. אבל זה מתלווה. ואומנם ראוי לו שתהיה כל פנייתו רק לבורא יתברך, ושלא יהיה לו שום תכלית אחר מצד נקודת המוצא ונקודת המטרה, התכלית, בכל מעשה שיעשה עם קטן ועם גדול, אלא להתקרב אליו יתברך, ולשבור כל המחיצות המפסיקות בינו לבין קונו, שהמחיצות זה כל הממדים החומריים שבעולמנו, אין הכל ענייני החומריות והתלוי בהם, עד שימשך אחריו אחרי הבורא, ממש כברזל אחר האבן השואבת, שלאט לאט ככל שאדם מתפתח, אז הוא לא חי במלחמות, מה שהרב קורא כובש, אלא הוא יותר ישר, כבר הטבע החומרי שלו כבר נמשך אחרי דבר השם, זה כבר מדרגה מאוד מאוד גבוהה, אולי נעסוק בזה יותר מאוחר. עד שמשך חב יתברך ממש כברזל אחרי בן השואת, וכל מה שיוכל לחשוב שהוא אמצעי לקרובה הזאת, הנה עוד משפט, מאיזה טעם שיהיה, אותו דבר פה, כל מה שהוא יכול לחשוב איזה אמצעי לזה, ירדוף אחריו ויוחז בו ולא ירפאו. ולעומת זאת, ומה שיוכל לחשוב שהוא מניע לזה, יברח ממנו כברוח מן האש, גם אם זה לא הלכה בשולחן ערוך. מה שיכול למנוע ממני להגיע למגמה הזאת, גם אם זה לא הלכה, אז אני צריך להתרחק ממנו לגמרי. וגם ומה שיכול להיות אמצעי כדי לממש את הקרבה הזאת, אז אני צריך לעשות אותו. טוב, בפעם הבאה, אנחנו אולי קצת יותר נעמיק בהגדרה פה, עד שימשך אחריו יתברך ממש כברזל אחר אבן השואבת. זה משפט חשוב. טוב, ברוכים תהיו, יישר כוח.